קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. מן הדברים הידועים הוא שפרשת השבוע, פרשת תצווה, היא הפרשה היחידה בתורה, פרט לחומש בראשית כמובן, ששמו של משה רבנו לא מוזכר בפרשה בכלל. אמנם, ניתן לומר שאין בזה משהו מפתיע, כיוון שלמעשה אין בפרשה שום אירוע, אלא כל הפרשה כולה היא חלק מדיבור אחד ארוך של הקדוש ברוך הוא למשה, שמתחיל בתחילת פרשת תרומה. ומי שירצה לומר שבעצם גם בפרשת תרומה בעצם שמו של משה לא מוזכר למעט הפתיחה שלה וידבר השם אל משה למור. וכאן מתחיל ציטוט אחד ארוך שלמעשה מסתיים רק בפרשת כי תישא, שפותחת במילים וידבר השם אל משה למור, למרות שאנחנו עדיין בענייני המשכן ועדיין באותם דברים שקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר סיני. אבל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה באמת נאמרת ברציפות אחת לאורך כל חלקי המשכן עד סוף נושא מזבח הקטורת של סוף הפרשה שלנו. ובפרשת כי תישא יש כמה נספחים לענייני המשכן שכולם פותחים בוידבר השם אל משה לאמור. אז למעשה אין הבדל מהותי בין תצווה לבין תרומה, וההבדל הזה הוא יותר על דרך הוורט, שגם מצרפים אותו לעובדה שפרשת תצווה חלה תמיד אחרי זין באדר, אם זה אדר א' או אדר ב', ויום פטירתו של משה רבנו, וידועים כל מיני וורטים שנאמרו על העניין הזה. ואף על פי כן, אני רוצה לומר שבוורט הזה יש מן האמת, מפני שאף על פי שכל הפרשה היא בעצם דברים שאומר אותם השם למשה, והדברים נאמרים שוב ושוב, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך, ועשית חושן, ועשית את מעיל האפוד, והלבשת את אהרון, וכל הציוויים נאמרים למשה, בכל אופן יש דבר שהוא באמת נכון לדרך הפשט, והוא שמשה באמת איננו הדמות המרכזית בפרשה. ובעניין הזה קיימת ההבחנה מאוד בולטת בין הפרשה שלנו לפרשה הקודמת, פרשת תרומה. כל הנושאים שעוסקת הפרשה כולם קשורים באהרון, וזה בולט מאוד על רקע העובדה שבפרשת תרומה אין מילה וחצי מילה על אהרון. זאת אומרת, פרשת תרומה עוסקת בכלי המשכן, בבניית המשכן על כל המרכיבים שלו, הכלים, המשכן עצמו, הקרשים, הכיסויים, הפרוכת והמזבח. אין בכל הפרשה שום התייחסות לאהרון. לעומת זאת, הפרשה שלנו, עניין אחרי עניין, הכל סובב סביב אהרון. משני הפסוקים הראשונים שבה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זין זך קטית למאור, שהתפקיד של השמן הזה הוא כדי להעלות נר תמיד, שאותו יערוך אהרון ובניו מערב אל בוקר לפני השם. אחר כך פרק כ"ח כולו עוסק בבגדי הכהונה, שכפי שנאמר מיד בפתיחה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון, נדב אביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, והכל חוזר לאהרון, עשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, ושוב עשו בגדי קודש לאהרון אחיך. וכך כל אחד מן הבגדים הוא כמובן בגדי אהרון ובגדי הכהונה. ואז בפרק כ"ט תיאור הקדשת הכהנים בשבעת ימי המילואים, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. כל הפרק עוסק בהקדשת אהרון ובניו להיות כהנים. כן, דבר שחוזר על עצמו מספר פעמים. והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילתה יד אהרון ויד בניו. וגם הסיומת של הפרשה הזאת, מדברת ככה על מילות סיכום לעניין המשכן, גם היא מתרכזת באהרון. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. אז אהרון מוזכר כאן לאורך כל הפרשה, עד כדי כך שיכול להיות שעל ידי זה אנחנו עונים גם על שאלה מפורסמת מאוד שקשורה למזבח הקטורת. אחת השאלות הבסיסיות ביותר המוכרות ביותר ביחס לפרשה שלנו, זה למה פרשת מזבח הקטורת נמצאת בסוף הפרשה. הרי פרשת מזבח הקטורת, גם מבחינת המבנה שלה וגם מבחינת הסגנון שלה, נראית כחלק בלתי נפרד מפרשת תרומה. כלי המשכן, הרי בכלי המשכן יש לנו את הארון והכפורת בקודש הקודשים, יש לנו את המנורה, את מזבח הזהב ואת השולחן. אלה הם ארבעת הכלים שנמצאים בתוך המשכן. מתוכם כולם, פרט למזבח הזהב, מזבח הקטורת, נמצאים בפרשת תרומה. למה פה אחרי כל הפרשה, רק בסוף פרשת תצווה, ממש הפסקה האחרונה בדיבור הרציף של הקדוש ברוך הוא למשה, רק שם נזכר מזבח הקטורת, מזבח הזהב? אז יש לעניין הזה תירוצים אין ספור, ואין לך כמעט מי שעוסק בפרשה שלא נוגע בשאלה הזאת. אבל אני חושב ש תשובה בהחלט אפשרית, וזה לא הנושא שלנו, אחרת הייתי גם מעלה כמה תשובות נוספות אפשריות, אבל בהחלט תשובה אפשרית לעניין הזה היא שבפרשת מזבח הקטורת מופיע לנו במפורש ובאופן מודגש אהרון. פסוק זין, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. ובעלות אהרון את נרות בין הארבעים יקטירנה קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה וכו'. כלומר, שלוש פעמים מוזכר במזבח הקטורת אהרון, דבר שלא קיים על אף כלי אחר, למרות שאם ניקח למשל את המנורה, אז נוכל לומר שהמנורה מוזכרת בפרשת תרומה בלי להזכיר את אהרון, וזה למרות שכידוע לכולם בפרשת בהעלותך, יש דווקא התייחסות מפורשת לכך שדבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחד פרחה מקשה היא. כלומר, התיאור של המנורה כן קשור באהרון בפרשת בעלותך, אבל בפרשת תרומה באופן מודגש אהרון לא נמצא בעסק. מזבח הקטורת, שהוא כל כולו קשור לאהרון, אולי מהסיבה הזאת נדחה מפרשת תרומה לפרשת תצווה. שבסופו של דבר, אם נסכם מה שראינו עד עכשיו, עמדנו על כך שבפרשת תצווה המילה המנחה בפרשה זה אהרון. ספרנו 37 פעמים בפרשה שהשם של אהרון מוזכר, ו יכול מאוד להיות שזאת גם הסיבה מדוע מזבח הקטורת נמצא בפרשת תצווה ולא בפרשת תרומה. מה באמת המשמעות של ההתרכזות היתרה בפרשת תצווה באהרון, למרות שבפרשת תרומה הוא לא מוזכר בכלל? אני חושב שבאמת ההבדל בין פרשת תרומה לפרשת תצווה משקף שתי משמעויות שונות של המשכן ושני תפקידים שלו. פרשת תרומה יש תיאור ארוך של המשכן ושל הכלים שבו, כמו שהזכרנו מקודם. אבל כשאנחנו בודקים לשם מה נועד כל העניין הזה, מה המטרה של המשכן על פי פרשת תרומה, אז התשובה היחידה שיש בפרשה הזאת מתרכזת בדמותו של משה. כשמדובר על הכפורת ועל הארון, נאמר בפרק כ"ה פסוק כ"ב או פסוק כ"א, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. כלומר, התמונה שאנחנו מקבלים מהפסוקים האלה היא שכל תכלית המשכן היא בעצם על מנת לאפשר את ההתוועדות הייחודית של הקדוש ברוך הוא למשה. ובבחינה הזאת המשכן בעצם מהווה המשך ישיר של פרשת סוף פרשת משפטים, שגם שם ישנו דגש בולט על הייחודיות של אהרון בקשר עם הקדוש ברוך הוא, של משה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. כן, אם אנחנו קוראים את פרשת תרומה היא פרק כ"ה והיא באה מיד לאחר פרק כ"ד, אז בואו נראה את הרציפות בין פרק כ"ד לפרק כ"ה. בפרק כ"ד כתוב, ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, עדה ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויש הדגשה בולטת על כך, משה אמנם ניגש עם עוד 73 אנשים יחד איתו, אהרון, עדה ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, אבל ישנה הדגשה, ניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. ויש כאן הפרדה גם בין דמותו של משה לדמותו של אהרון. ואז באמת מסופר, ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. איזושהי התייחדות אקסקלוסיבית שמבודדת את משה מכל העם, ובהר סיני משה מקבל את התורה, ובעצם מה שהמשכן עושה, הוא ממשיך את מעמד הר סיני. המשכן ממשיך להוות מסגרת שבה משה בלבד יתייחד עם הקדוש ברוך הוא. נועדתי לך שם, דיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אין לאף אדם פרט למשה חלק בכל המשכן לפי מה שמתואר בפרשת תרומה. פרשת אצווה מבטאת את הצד השני, אולי ההפוך של המשכן. אני חוזר רגע לפסוקים שהזכרנו אותם מקודם. אם בפרשת תרומה הרושם המתקבל הוא שהשראת השכינה במשכן היא אך ורק לצורך התוועדות של הקדוש ברוך הוא עם משה, הרי שפרשת תצווה לקראת סופה מדברת על הפסוקים שקראנו, נועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אכהן, אקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. כאן אנחנו כבר שומעים על ייעוד אחר לגמרי של המשכן. כאן אנחנו רואים שהמשכן מהווה לא רק בבחינת נועדתי לך שם מבין שני הקרובים, אלא אותו ביטוי בדיוק, ונועדתי שמה לבני ישראל, ובהמשך ושכנתי בתוך בני ישראל. זה בהחלט ייעוד אחר שקשור קצת לכותרת של גם של פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל הדגש הוא במפורש בהבדל בין למי הקדוש ברוך הוא נועד, אם נועד למשה או נועד לבני ישראל. ובעניין הזה ישנה הפרדה ברורה בין משה לבין בני ישראל, בין פרשת תרומה לפרשת תצווה. עכשיו, כיצד מבחינה מעשית מתבטא הרעיון שהקדוש ברוך הוא נועד לבני ישראל? באיזה אופן יש לעם ישראל חלק במשכן? הרי עם ישראל בסופו של דבר איננו נכנס למשכן. נראה שבאמת מי ש מייצג את עם ישראל במשכן ונוכחותו מבטאת את נוכחותם של עם ישראל זה אהרון, וזאת בעצם המשמעות של ריכוזיות נושא אהרון לאורך כל הפרשה שלנו. כבר מתחילת הפרק מודגש שהכהנים אינם מופיעים פה סתם, אלא הם חלק מעם ישראל. אפשר לראות כבר בפסוקים הראשונים בפרשה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך
בני ישראל.
ולאורך כל הפרק מודגש הקשר ההדוק שבין אהרון לבין בני ישראל. וניתן לראות שוב ושוב כיצד האלמנט הזה של עם ישראל הוא חלק בלתי נפרד מבגדי הכהונה ומכל מה שאהרון קשור אליו. לדוגמה, מיד בפתיחת תיאור הבגדים של אהרון אנחנו מוצאים בפסוקים שמדברים על האפוד. האפוד זה כבר הדבר הראשון שנזכר בבגדים, ושם דבר מודגש מאוד: ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. ובהמשך תפתח את שתי אבנים על שמות בני ישראל ושמת את שתי אבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. זאת אומרת, המשמעות החזרה שוב ושוב על בני ישראל היא כאן בפרק מודגשת בצורה מיוחדת בנושא של האפוד. אחר כך, לא בזה גמרנו, יש לנו בגדים נוספים שמוזכרים, חושן משפט, אחרי האפוד בא החושן. ושוב, גם פה השמות בני ישראל חוזרים ומוזכרים. נראה להלן מה פשר הכפילות הזאת, אבל בפסוק כ"ט נאמר: ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ושוב, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את שמותם, את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אז גם האפוד וגם החושן עם שמות בני ישראל. הלאה, בהמשך אנחנו קוראים על הציץ, וגם על הציץ שוב נאמר אותו יסוד: והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. כלומר, הציץ נועד כדי לחפר על בני ישראל ולשאת את אבון הקודשים כדי שיהיה לרצון להם לפני השם. וגם בפרק כ"ט בתיאור שבעת ימי המילואים שוב מודגש הקשר בין אהרון לבין עם ישראל על ידי החזה והשוק, שזה כבר מעין הצד השני. אהרון עובד בשביל עם ישראל, לכן גם מעם ישראל מגיעה תמורה לאהרון, ולכן החזה והשוק: והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה היא, ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם להשם. כלומר, הפן הזה של בני ישראל כדבר מודגש גם בפן של הנתינה של עם ישראל לאהרון. אם כן, אנחנו רואים ששוב ושוב חוזר עם ישראל בפרשה שלנו, וזה אך ורק, זה לעומת העובדה שרק ורק פעם אחת מוזכר עם ישראל בפרשה הקודמת, וגם שם זה במסגרת ונועדתי לך שם מה שנאמר למשה: את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אז אנחנו יכולים לראות מכאן שלמעשה פרשת תצווה אכן מבטאת את הרחבת מה שנעשה בפרשת תרומה. אם בפרשת תרומה מדובר על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין משה, פרשת תצווה מדברת על הנוכחות של אהרון ובניו הכהנים במשכן, כשבכל רגע ורגע הם מייצגים את עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. כעת אני רוצה לעבור ולדבר על הפנים השונות שבהם עם ישראל מוזכר על ידי אהרון, וזה מתוך התייחסות להבדל שבין האפוד ובין החושן. כאמור, כבר הזכרנו מקודם שגם ביחס לאפוד וגם ביחס לחושן, שמות בני ישראל נזכרים שם, וזה שאהרון נושא את שמותם תמיד, בשני המקרים נאמר שזה זיכרון לבני ישראל. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת השמות בני ישראל על האפוד ושמות בני ישראל על החושן הם אותו רעיון? ובשביל מה צריך לחזור פעמיים על השמות של בני ישראל? מדוע צריך שהם יהיו גם באפוד וגם בחושן ולא די שיהיו רק באחד משני הבגדים הללו? אז נשים לב שבאמת לא הרי שמות בני ישראל באפוד כשמות בני ישראל בחושן. על האפוד, שהוא המעין הסינור שלובש אהרון שאליו מחובר חושן המשפט, על האפוד שמות בני ישראל נמצאים בכתפיות שלו. יש מצווה לעשות שתי כתפות חוברות, יהיו לו אל שני קצותיו וחובר, והמצווה לקחת שתי אבני שוהם ופיתחתה עליהם שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. ושמתה את שתי אבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. כלומר, כאן מדובר על כך ששמות בני ישראל נזכרים על שתי אבני שוהם. כל אחת על כתף אחרת של אהרון, שישה מפה ושישה מפה. לעומת זאת, ביחס לחושן, אנחנו מדברים על כך שיש לנו לא שתי אבנים, אלא 12 אבנים. 12 אבני השוהם בארבעה טורים. ושם נאמר, האבנים תהיה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמו תהיינה ל-12 שבט. יש הבדל משמעותי בין שתי התצוגות של שמות בני ישראל. כשמדובר בשתי כתפות האפוד, השמות של בני ישראל נמצאים על שתי אבנים שהן מקבילות זו לזו. לכאורה, העובדה שהשמות מחולקים לפי סדר תולדות בני יעקב, כן, שכפי שהדברים נראים, שישה משמותם על האבן האחד ואת שמות השישה נותרים על האבן השנית כתולדותם, העובדה שהשמות מחולקים כך לכאורה הייתה אמורה לגרום לפער בין האבן הראשונה לאבן השנייה, כי השישה הראשונים כוללים את השבטים המשמעותיים יותר. אבל האבנים הם אותן אבנים ויש להם אותו מעמד. שתי האבנים נמצאות על כתפיו של הכהן הגדול והם שוות זו לזו. בדרך הזאת השמות של בני ישראל, הנוכחות של בני ישראל מבטאת את השוויון של שבטי ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ללא יתרון של שבט אחד או של קבוצת שבטים על האחר או האחרים. וכאן יש דבר מעניין, כי אם אנחנו נדמיין לעצמנו את שתי הכתפיים של אהרון ששמות בני ישראל עליהם, ובאמצע נמצא ראשו של הכהן הגדול שעליו כתוב גם כן משהו, כתוב כמובן מה שנאמר ביחס לציץ שפיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם, אז זה כבר מזכיר לנו איפה עוד אנחנו נתקלים בשני כתפיים ובאמצע משהו שהוא קודש להשם. אז באמת מעניין לציין שהמקום היחיד הנוסף בתורה שבו נזכרת המילה כתפיו, כמו כאן בפסוקים אצלנו, המקום היחיד הנוסף בתורה שהמילה כתפיו מופיעה, זה ביחס לתיאור השראת השכינה בגבולות שבט בנימין. ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. הרעיון שם בהשראת השכינה, שהשראת השכינה נמצאת בין כתפיו של בנימין, אבל כידוע המקום הנבחר הוא אין לו בדיוק הגדרה מדויקת איפה הוא נמצא בין קודש, בין מבחינת השבטים. יש מבחינת הפסוקים חוסר בהירות אם ירושלים שייכת ליהודה או שייכת לבנימין, והמשמעות של חוסר הבהירות הזאת היא חלק מהרעיון שבאמת ירושלים לא נתחלקה לשבטים, כדברי חז"ל, שירושלים שייכת גם לשבט בנימין וגם לשבט יהודה. ולכן יש כאן משהו עוד סמלי, זה שראשו של אהרון, שהוא קודש להשם, נמצא בין שני הכתפיים שנושאים עליהם מצד ימין את שמות השבטים הראשונים עם יהודה בתוכם, ומצד שמאל את שמות השבטים האחרים שבנימין בתוכם, וכך באמת כשם שנשא אהרון את שמותיו לפני השם, את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון, כך בית המקדש חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, בין כתפי בנימין, כתפי בנימין ויהודה, ושם נמצא בית המקדש כמי שמייצג את מקום השראת השכינה. והדברים האלה מביאים לידי ביטוי את האחדות המיוחדת שקיימת בכל השבטים ואת שוויונם של כל השבטים לפני הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, חושן המשפט מדגיש דווקא את ההבדל שבין השבטים. לכל שבט יש את האבן שלו שהיא מיוחדת בצורה שלה ושונה מיתר האבנים שמייצגים את השבטים האחרים. ושני הדברים נכונים, מצד אחד יש רצון לבטא את השוויון ואת האחדות שבין שבטי ישראל, ומצד שני כמובן אין רצון לטשטש את הפן האינדיבידואלי, וקיימת גם מגמה לבטא את הייחודיות והגיוון שיש בכל שבט ושבט. חושן המשפט, בניגוד לאפוד, חושן המשפט הוא באמת המקום הטבעי להדגיש את הפן הזה של ההבדלים שיש בין בני אדם, שכן כל הצורך בכלל במשפט הוא רק בגלל שיש הבדלים בין אנשים. לכל אחד יש את האישיות שלו, את האינטרסים שלו, ומכאן גם מגיעים לפעמים ניגודים בין האינטרסים השונים של בני האדם. כלומר, כאשר אהרון מבטא את בני ישראל, ונוכחותו של אהרון, כפי שדיברנו, מבטאת את הנציגות של בני ישראל במשכן לאורך כל הדרך באופן תמידי וקבוע, אז הכהן הגדול מזכיר את בני ישראל כשהוא עומד לפני השם בעצם פעמיים, הן באבני השם שלו בכתפיים שמבטאים את השוויון והאחדות בין כל שבטי ישראל, והן על חושן המשפט שנמצא על ליבו באופן שמבטא את, לא רק את האחדות, אלא גם את הייחודיות, ואחדות וייחודיות זה לא שני דברים שסותרים זה את זה, אלא דברים שמשלימים זה את זה. נוכל רק לומר לסיום, שעם כל הדגש וכל החשיבות שיש בייחודיות של כל שבט ושבט, צריך לזכור שהאפוד הוא הבסיס, ואליו מחברים את החושן. רק לאחר שקיים בסיס יציב של אחדות, אז אפשר וראוי וצריך לפתח את הייחודיות השבטית, ואולי ניתן גם למנה להשליך לייחודיות האישית של כל אחד ואחד. וגם לאחר שהייחודיות הזאת באה לידי ביטוי, צריך להיזהר שהייחודיות הזאת לא תבוא על חשבון האחדות, ואולי זאת המשמעות של הציווי שנאמר אצלנו בפרשה, וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בבתי תחלת להיות על חשב האפוד, ולא ייזח החושן מעל האפוד. לא ייזח החושן מעל האפוד, לא יזיח אדם את דעתו ויעצים את הפן האינדיבידואלי שלו, וישכח את הבסיס של האפוד שמבטא את הפן הייחודי, את הפן האחדותי שיש בעם ישראל לדורותיו, על הפן השוויוני שקיים בכל בני ישראל. ומתוך שני הדברים האלה, שני הערכים האלה של אחדות וייחודיות, אהרון בפרשה שלנו מייצג את בני ישראל, וכך המשכן משמש לא רק בבחינת ונועדתי לך שם, אלא גם בבחינת ונועדתי שם לבני ישראל, ונקדש בכבודי ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. שבת שלום.